אנחנו נעסוק בהלכות ראש השנה, שאנחנו כבר מתקרבים, אבל לפני כן אומר, שלום לכבוד הרב.
שלום לך, ישראל היקר, ולכל המאזינים.
אז כן, אז אנחנו כבר מתחילים לענות לשאלות של ראש השנה. אגב, בבית ההוראה כבר מתחילים לקבל כמויות של פניות, אני מניח כבר על סוכות
נכון,
אפילו.
נכון, נכון, ועזרת שנבח נדבר סוף התוכנית. נאמר כמה מילים, יש לנו בעזרת שנבח בשבוע הבא כנס למורה הוראה, כמובן בעיקר אלה של הרדיו שלנו, אבל אנחנו נפתח את זה גם למורה הוראה מכל רחבי הארץ, שעומדים להגיע, זה יהיה כנס בעניין רפואה לגבי יום הכיפורים, נביא רב מיוחד שיתמחה, נדבר על זה בסוף התוכנית, וגם בעניין גינות נוי, שיש הרבה בעזרת שם ברך, שכל אחד איך הוא מתמודד עם הגינת נוי שלו.
בשנת שמיטה.
בשנת השמיטה, אז אתה לא יכול לסמוך לא על אוצר בדין ולא על יותר מחירה, כל אחד יש לו את הגינה שלו, מה אמורים לעשות, איך אפשר לעשות זה, אבל יש בעזרת שם ברך נדבר על סוף השיעור, לגבי הזמן של הכנס ולגבי המיקום, בסוף התוכנית בעזרת השם.
שאלה ראשונה, שנה שעברה התארח אצלנו בעל תשובה טרי וראה שמביאים סימנים לראש השנה. הוא התנגד מאוד לאכול מהסימנים, כיוון שהכל תלוי במצוות והעבירות של האדם. אם כן, לשם מה אנחנו אוכלים תפוח בדבש וכל מיני דברים, כך הוא שאל. אמרנו לו שכך נוהגים, והוא לא קיבל. מה אכן היינו צריכים לענות לו?
טוב. ובכן, זה לא מנהג, אלא זוהי בעצם גמרא. וכאשר רבותינו הקדושים הם אומרים משהו מסוים לעשות אותו, אז אנחנו יודעים שהם יודעים את זה יותר מאיתנו, בין אם אנחנו מבינים ובין אנחנו לא מבינים. על כל פנים, ננסה שגם אנחנו גם כן נבין את הדברים בעזרת השם. הגמרא במסכת כריתות בדף ה' אומרת שמה, ויאתא ברייתא שאומרת, אין מושכין את המלכים אלא על המעיין, כדי שתימשך מלכותן. כלומר, כאשר יש מלך ורוצים למשוח אותו כדי להמליך אותו, מבצעים את זה ליד מעיין. מניין למדו את זה? דוד המלך עליו השלום, כאשר ביקש שימשכו את שלמה בנו, הוא ביקש שימשכו אותו ליד מעיין גיחון. ומדוע? כדי שזה יהיה לו סימן טוב, כמו שהמעיין ככה נמשך, ככה גם כן תימשך מלכותו של בנו, ולא חילה וחד תיפסק, כמו שקרה אצל שאול המלך. מכאן אומר רבי ישע, השתא דאמר סימנה מילתא, היא עכשיו שראינו כאן בעצם שאפשר לעשות סימנים לדבר טוב, כלומר זה לא נקרא ניחוש, דבר שנקרא בתורה לא תנחשו ולא תעוננו. מה זה לא תנחשו? האדם בא לצאת מחנייה ורואה איזה רכב חותך אותו. במושגים שלהם, רצבי שחותך אותו. במושגים שלנו, רכב פתאום ככה חותך אותו, אז אומר זה סימן שהיום לא טוב לנסוע. זה נקרא עליו דאורייתא לא תנחשו, כי אדם עושה או לא עושה דברים מסוימים. אבל, אומר אביי, אני לא פועל או נמנע מדברים מסוימים בגלל מה שקרה, אלא אני עושה איזה פעולות כדי שזה יהיה הדבר הזה כתפילה, כאיחול לדבר טוב ולסימן טוב. הדבר הזה הוא מותר, עובדה שראינו, דוד המלך, אומר להם לקחת את שלמה בנו ולמשוח אותו ליד המעיין גיחון, וככה בריתה כותבת לנו שצריכים, אכן ככה אין מושכים את המלכים אלא על המעיין כדי שתימשך מלכותן. מכאן הוא אומר, נלמד הלכה, אומר רביי, שבליל ראש השנה יביא האדם כל מיני דברים ויוכל אותם. מה הם הדברים שהוא מזכיר? הוא מזכיר שמה קרעה ורוביה וקרתי וסילקה ותמרה. חמישה דברים האלו מוזכרים שם בגמרא, שהאדם יאכל אותם. האמת היא שהאגודה, ספר האגודה, הביא אותו בתורי זהב, הוא מקשה, בסימת תפקו פגימל, הוא מקשה. הוא אומר, אלך אורן חמביאים, קרתי כדי שיקרתו איבנו, סילקה יסתלקו איבנו, ולמה מביאים רוביה, ירבו זכויותינו. אז הוא אומר, רגע, דבר לא טוב, אתה אומר זה כנגד הסונאים, דבר טוב, אתה אומר זה בשבילנו, רגע, אז כל דבר אתה יכול להביא, אם זה דבר רע, זה לסונים, זה דבר טוב בשבילנו, כי הם לא היו אומרים משהו בשעה שמביאים, רק היו מביאים את זה כך בלבד וזה הכל. לכן אנחנו רואים שמה, בבית יוסף מביא את המורדכי בשם רב היי גאון, שבשעה שהיה מביא את הרוביה, לא רק היה אוכל רוביה, אלא היה אומר, רוביה ירבו זכויותינו, קרתי יקרתו שונאינו. כלומר, בגמרא כתוב רק להביא ולאכול, לא כתוב לומר משהו. אבל, אומר המורדכי בשם רב היי גאון, שבשעה שהיה מביא את זה, הוא גם היה אומר משהו. יתרה מכך, מובא בבודר המרם ויצטף מביא שמה, אומר שיש אומרים את זה לא רק קרתי יקרתו שונאנו, רובי ירבו זכויותינו, אלא מוסיפים עוד את זה בלשון תפילה. יהי רצון מפניך, השם אלוקנו וכאבותינו, למשל על הקרא, אומרים, או מביא שם אבו דרם, שיקראו לפניך זכויותינו, ותקרע רוע גזר דיננו. ולכן, הדברים האלה כולם, כמו שהסברנו עכשיו, זה דבר שהוא כתוב בגמרא, שהעידי כך שאנחנו עושים את זה, זה בעצם גורם לאיחול ולתפילה. אני אוסיף כאן את דברי הרב חיי אדם, חוד ראש שנה, סימן קופלמית ג', כלל קופלמית ג', הוא כותב כך, הוא מביא את דברי הרמב"ן בתחילת פרשת לך לך. הרמב"ן כותב שכאשר הנביאים, הצדיקים, הם אמרו איזה ברכה, אמרו איזה תוחלת, איזושהי נבואה לעם, אם הם גם ביצעו עם זה פעולה, הרי שהדבר הזה בוודאי מתקיים. הוא מביא כמה דוגמאות, בין הדוגמאות הוא מביא שאלישע הנביא, בשעה שבא אליו יהורם ואמר לו, אני עכשיו מפחד, אתה אלישע, כל מה שהיית כאן חי, אתה הגנת עלינו ואתה עומד למות, מה יקרה איתנו, אלה ארם עומדים לעשות לנו צרות. ואז הוא אמר לו, תביא את הקשת ותתחיל לראות. אלישע שם עליו את היד שלו והוא התחיל לראות, ירה פעם ראשונה, שנייה ושית ונעצר. אלישע כעס עליו, אמר לו, כל חטא שירית זה בעצם עוד מלחמה תנצח. אם היית יורה חמש יריות, היית מנצח אותם לעולם, לא היו קיים לעולם. אבל עכשיו, שלוש פעמים תנצח, אבל אחרי זה הם ינצחו אותך. לכאורה, אתה רוצה לברך את יורם, תברך. למה אתה עושה פעולה? הוא אומר, כשהברכה נעשית את הפעולה, אז אתה רואה שזה מכל הלב, זה עד הסוף. האדם מאמץ את כל החושים שלו. וככה בעצם התפילה היא מושלמת, ואין הדברים שווים רקם לעולם. כך כותב שם הרמב"ן, עליו השלום. לפי זה מובן יפה מאוד, אנחנו לא רק מאחלים, מתפעלים, אלא גם עושים וצעים פעולות. הרבי נשחי עליו השלום כותב, שכאשר אומרים פותח את ידיך, אנחנו נוהגים לפתוח את ידינו. יש כאלה פותחים את זה כלפי מעלה, ככה למעלה. כותב מרן ראש הישיבה, נושאים ככה את ידיים ככה ליד הראש למעלה, לא, אומר זה לא נכון, זה לא סימן של קבלת השפע,
באמת?
סימן של תפילה, כן.
רוב האנשים
אומרים פותח ידיים. את ידיך, שמים ידיים מחברים ככה? את שתי הידיים יחד לסימן של קבלת השפע. לא סימן של תפילה, סימן של קבלת שפע. מביא לזה הרבי נשחי עליו השלום, לקח מקור מאיפה? מדברי מרן החידה שמעה שלמה המלך, שהוא גם כן פרס את כפיו לסימן קבלת השפע, מסביר שמרן החידה בחומת תנ"ך שם על דברי הימים. אומר, הוא הדין פה אצל, אנחנו פרוסים את הכפיים, מחברים אותם זה לזה ופותחים אותם, סימן לקבלת השפע. דרך אגב, זה מה שגורם להרבה אנשים שאומרים פותח את ידיך, והרי פותחים את הידיים, הם חושבים מי זה פותח את ידיך, אנחנו פותחים את הידיים. לא, כוונה היא, הקדוש ברוך הוא פותח את ידיך, רק אנחנו עושים סימן לקבלת השפע. למה זה הכל הולך באותה הדרך, שכאשר מבקשים בקשה ומבצעים עם זה פעולה, הרי שבדבר זה כוח גדול. מרן ראש הישיבה מוסיף זה כך את הגמרא, שהגמרא אומרת, שיש כוח גדול, ברית קרותה לשפתיים שאינה שווה רקם. אני אוסיף על זה את דברי הסבא, יש מצליח שמזכיר בעניין אחר, מביא שם את תשובת הרדבז, שהרדבז כותב את תשובה, רבותינו אמרו ברית קרותה לשפתיים, אומר הרדבז, ומי יודע, אפשר גם לעושה מעשה. כאן בחומר כאן אנחנו מבקשים בקשה, ועושים עם זה פעולה, והדבר הזה מפורש בגמרא שצריך להביא את הדברים האלה.
הרב מזכיר פעולות. כן. הרב מזכיר פעולות, יש אנשים שבהבדלה לוקחים את היין שנשאר, ושמים במצח ובכיסים ובעורף, ואיפה לא. זה גם נחשבת פעולה?
אז ובכן, באמת ברמה מופיע בשתי מילים מסימן צדיביו, הוא כותב שם מה ש... רגילים למרוח על העיניים מפני חיבוב מצווה. במורדכי, בתחילת מסכת יומא, סימן תשקג שמה, כותב המורדכי, מביא שם תשובת הגאונים, שהם שאלו אותו על כל הדברים האלה כולם, על מה שעושים בראש שנה, מה זה לא נקרא ניחוש וכו', ושמה המורדכי כותב, את תשובת הגאונים, שהם אומרים שלוקחים את הכוס של היין, מה שנשאר, והם מלאים את זה מים, ושוטפים בזה את כל הפנים. כן, כל וואו. הפנים, כן, זה קצת דביק,
כן.
איך הם אומרים שעושים את זה, והם אומרים שזה לחיבוב מצווה, כי הגמרא מסכת סוכה אומרת שירי מצווה מעכבין את הפורענות. אז לכן הדבר הזה, זה יכול לגרום לרפואה. האמת היא, כמו שאנחנו עושים לגבי ראש השנה, שאנחנו בגמרא כתוב שצריך לאכול, כך הגמרא בקריטות אומרת. אבל אבו דרם כותב שגם אומרים עם זה תפילה, אז ככה גם כן אנחנו נוהגים היום, שלא רק ששמים ועל המצח לעיניים, אלא גם אומרים עם זה פסוקי ברכה. מובא שם בסידור יש מצליח את הפסוקי ברכה. לוקחים מהיין, שמים מעט על המצח, ואומרים עם זה את הפסוק, ומחית יכעה פשעיך וכענן חטותיך. יש מוסיפים שנזכיר את חכמים ונבונים בתורה, שמים על העיניים, אומרים מצוות השם ברא, מיראת עיניים, בזכות המצווה שנזכה לעיניים בריאות, עיניים שיראו כל דבר בדרך נכונה, בדרך שם יתברך. מי שמגמגם, שמים לו על השפתיים ואומרים לו, בורא ניב שפתיים, שלום שלום לרחוק לקרוב, אמר השם ופתיו. שמים בגרון ואומרים, רפאות תהי לשוריך ושיקוי לעצמותיך, רפואה, שיקוי זה רפואה. שמים בצוואר בעורף ואומרים, הרי אני מאמין בתחיית המתים, כי שם גם הרבותינו אומרים שיש את העצם הלוז,
עצם, כן.
שגם כאשר אדם יפטר וכל גופו נשחק, עדיין יש העצם הלוז. ואז שמים מעט בכיס, ואומרים, מצוות השם היא תעשיר, שאנחנו אומרים שבזכות המצווה נזכה לברכה. ולאחר מכן, מה שנשאר קצת יעיל, לוקחים בשתי כפות הידיים, וככה עושים ככה בידיים, מעבירים אחת לשנייה, מטפטף שם על יד פתח של הדלת, ואומרים שם את הפסוק, והעזרה יצחק בארץ ההיא, והאמצע בשנה היא 100 שערים, ויברכהו השם. אז זה מבוסס על תשובת הגאונים, שובה מודחי שכמובן, שוב זה מבוסס על דברי אביי, בגמרא כאן מסכת כרתות, מסכת ראש, מסכת הוריות.
שר כוח הרב. עברנו להתגורר בבני ברק, והבן שלי הביא השבוע עבודה מהגן של הסימנים לראש השנה עם הבקשות. שם מצויר גזר עם הבקשה שתקרא רוע גזר דיננו. הופתעתי מכך, כי אני יודע שאצלנו עושים את הבקשה הזו עם דלעת. רציתי לדעת האם אנו נוהגים נכון, ומה עם יתר הסימנים, או מה עם יתר הסימנים.
טוב, ובכן, קראנו את הגמרא מקודם, ובגמרא לא כתוב גזר, בגמרא כתוב קרא, קרא זה קרעה בערבית, קרא. אנחנו ראינו את דברי אבו דרהם עליו השלום, שהוא מביא את הנוסח של הבקשה של הקרא, והוא כותב שעל הקרא היה אומר, אי רצון וכו', שתקרא רוע גזר דיננו, ויקראו לפניך זכויותינו. אז זה אומרים על הקרא. צריך לדעת, המגן אברהם בתחילת סימן תפקוף בג' הוא אומר שיאמר את הבקשה לפי לשון כל מדינה ומדינה. מביא לכך ראייה מהגמרא מסכת ברכות לגבי חלום, אדם שרואה שונרה בחלום, האם זה טוב או לא טוב, הגמרא מביאה שזה תלוי למקום שקוראים שונרה או שינרה, משמע אומר המגן אברהם שזה תלוי והבקשה לפי מה שקוראים בכל מקום מקום. לכן הוא אומר, הקרא, הגמרא מזכירה קרא. ולכן כמה שהגמרא מזכירה קרא, אז אנחנו לוקחים את הקרא, את הדלעת, אבל יש פה שתי בקשות. בגמרא קוראים זה קרא, בערבית קוראים זה קרעה, גם עד היום, קרעה, מי שהולך לדבר ערבית, זה קרעה קוראים לזה. אז לכן אומרים שתקרא רוע גזר דיננו, כן. ויקראו לפניך זכויותינו. על הגזר, הדבר הזה לא מוזכר. הרב, פשוט אצל אשכנזים, לא היה דלעת בתקופה הזאת של תשרה. ולכן, לא יכולים לעשות את זה.
אבל היו עושים את זה על גזר.
אז היו מביאים גזר.
וזה נשאר.
מה?
וזה נשאר ככה.
וזה נשאר ככה. לא רק זה נשאר ככה, אלא גם תסתכל בחיי האדם שהמסימן כפולה מתג' הוא אומר שאומרים על זה, ירבו זכויותינו בכלל. הוא אומר, זה נקרא מרין, ומשמעות שלו ריבוי, ומבחים מתפעלים על זה, ירבו זכויותינו. בכלל לקרוא הגוע גזר דיננו.
אני יודע שראיתי בעבר שיש שמברכים על זה, שתגזור עלינו גזרות טובות.
זה כבר יותר טוב.
זה שיפצו את זה, שזה יתאים עם הגזר.
בדיוק, כי באמת אלה שאומרים, תקרא הרוע גזר דיננו, זה לא מסתדר. כי הגזר זה גזר, וכמה אומרים, הגזר דיננו. אבל הבקשה שלהם זו לא גזר דין, או שתקרא הרוע.
כן.
וזה בעצם אין שום רמז בעניין גזר. אז רואים גזור עלינו גזירות טובות, זה כבר יותר טוב. הכל פנים, הנכון הוא כותב מרן ראש ישיבה בספר השיעור, זה ספר של העלונים הראשונים שיצאו בעלוני בית נאמן בשנת תשע"ו, ספר נפלא ומדהים, אוצר מלא חוכמה בצורה מדהימה. תשע"ו, כל העלונים שם כולם חברו ועשו מהם ספר, ושם מרן ראש ישיבה כותב שהנכון הוא שהיום, הרי זה הוזכר בגמרא, שצריך לקחת את הקרע, וזה בעצם הדבר הראשון, אז אדרבה, באמת ראוי, גם לאשכנזים, לקחת את הקרע, מה שמוזכר, גם בגמרא, גם במסכת אוריות, וגם בקריטות, ודאי שכל אחד ואחד ראוי לו לעשות, להיצמד לרבותינו האמוראים הקדושים. רב היי גאון כותב שמתחילים בקרא, אנחנו חייבים להפסיק ונוכל להמשיך עוד.
פרסומת, אנחנו חייבים לצאת.
אז אנחנו מיד אחרי פרסומת
נשלים את העניין.
נשלים את מה אומרים ואיזה סדר מסוים.
כן. פרסומת מיד שווים.
אתם מאזינים למבית ההוראה, עם הרב מצליח מזוז והגשת ישראל כהן.
שבנו מבית ההוראה ואנחנו ממשיכים עם אותו נושא שלא סיימנו לפני הפרסומת. על הסדר של הסימנים.
אז אני אוסיף מילה אחת. מרן ראש הישיבה בספר השיעור שם מביא את דברי היעבץ שאמר, הגמרא מביאה על בני חיפה ובני בית שאן, בשון הגמרא חיפני ובשני, שהם היו מחליפים עין באלף ואלף בעין. יש באשכנזים שהם חצי כאלו, כלומר, את העין עושים אלף. הוא אומר, ממש מסוכן שיגידו במקום שתקרא רוע גזר דין וקראו לפניך זכויותינו.
שתקרא.
יגידו שתקרא רוע גזר דין וקראו זכויותינו בר מינן. האשכנזים היום זה חצי נחמה, עושים הכל א'. אז במקום שתקרא רוע גזר דין, אומרים שתקרא רוע גזר דין, גם זה גרוע. אבל צריכים לשים לב שיגידו עין כמו שצריך, תקרא רוע גזר דיננו ויקראו לפניך זכויותינו. איך אומרים עין? פשוט צריך פותחים יותר את הגרון. זה אותיות גרוניות שאתה יותר את הגרון, ואתה יכול לבטא חית ועין והה, והכל כמו שצריך. מה הדברים הנוספים שאומרים? אז הדברים הנוספים זה כמובן, קודם כל קרא, גמרא אומרה אותם, קרא רוביה, רוביה זה בעצם, לוביה זה השועית, ואחר מכן זה קרטי, ואחר מכן זה סילקה, אחר מכן זה תמרה. מה זה סילקה? היום חושבים סילקה זה סלק האדום, זה ממש לא סלק האדום, זה טעות לגמרי. סילקה זה בעצם...
זה ירק.
זה עלי ירק, מה שקוראים זה עלי תרד. תרד, זה בעצם הסילקה. וזה לא מה שקוראים לזה היום סלק האדום, זה פשוט עלי תרד, זה הסילקה, ואוכלים את הדבר הזה ואומרים שיסתרקו איבנו ושונאנו וכל מבקשי רעתנו. היום קוראים לעלי תרד, קוראים להם בשם לוף, אבל זה טעות, זה לא לוף, אלא זה בעצם הסילקה. כמובן שצריך להיזהר לקחת דברים שהם גוש כתיף ולא ירקות אחרות, זה כל השנה, בפרט בוודאי ראש שנה, שלא הדברים האלה שבאים לסימן טוב,
יבואו בהם, עבירה, חלילה.
בדיוק ככה. לגבי ענבים,
כן, ענבים?
כן, יש כאלה שאוכלים ענבים,
באמת?
אבל הגרא היה אומר לא לאכול ענבים בראש שנה, לא ידוע בדיוק מה הטעם שלו, או שמביא שבשם החזוני שהוא אמר שהטעם שהענבים באותו זמן בווין היו חמוצים והם בוסר, וידוע הגאונים כותבים שלא לאכול דברים חמוצים בראש השנה, מרן החידר שלו מביא את זה גם...
גם על חריפים אומרים משהו.
נכון, 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 לא לאכול דברים כאלה שהם... שום דבר חמוץ, מרן חידה בטוב עין מביא את זה, ולא חמוץ ולא דבר שהוא מר. ולכן לא אוכלים את הדברים האלו, ככה אומרים בשם החזוניש, או שהוא אומר, החזוניש מכיר את וילנה הולד שמה, אולי באמת זה הטעם שלו, אבל יש דבר מעניין, שבקף החיים מביא, שענבים שחורים, הם לא טוב לאכול אותם, מביא איזה מקור גם מהגמרא וגם מהזוהר, שענבים שחורים לא טוב לאכול אותם על פי הקבלה. זה רומז את דברים לא טובים. לפי זה כותב החקף החיים, שענבים שהם לבנים, אדרבה זה סימן יפה. אם יש לך ענבים מתוקים, והם לבנים, לבנים הכוונה ענבים ירוקים, זה בסדר גמור, אבל ענבים שהם
שחורים.
שחורים, כלומר אדומים, אלה לא בריא לאכול אותם. יש מנהג, כמרה מרוטנברג עליו שלום, נהג להביא גם כן ראש כבס. יש כאלו, פרט ארצות אשכנז, לא היה מצוי כך כבשים תמיד, אז שם היו מביאים ראש תרנגול או אפילו ראש דג. ועל הדגים האלה יש באמת פקפקים. מרן ראש הישיבה הביא שהרשבץ מביא אותו מרן החידה ורקי יוסף, שאומר שלא כדאי לאכול דג בראש שנה. למה? כי פעם אחת בנחמיה הפרק האחרון מופיע המילה דג מלא. מה זה מלא? דלת א' ג', א' לא קוראים אותה, א' נחה, אבל דג, אומר התשבץ, לא כדאי להביא את זה, כי זה משון דאגה, ולכן אומר לא כדאי. אבל לעומת זה, יש כאלה שאוכלים את זה, אפרת מרוקאים, אומרים, חייבים להביא את זה, גם שכיזים כאלה, אוכלים דג, עד כן. כל הראשי הדגים בראש שנה כולם נעלמים, והם, אז, אבל כל פנים, זה מנהגים שונים, בדבר הזה כל אחד ינהג, כרצון. יש עוד כאלה שנוהגים לאכול ביצים, יש נוהגים לאכול דברים אחרים, אבל הדברים שהזכרנו, זה הדברים שנוהגים בהם כלל ישראל, אותו דבר כרימונים, למרות שלא נזכר בגמרא, והכלל ישראל כן נוהגים לאכול רימונים, ואומרים שנהיה מלאים מצוות כרימון.
שאלה נוספת, מתי צריך לאכול את הסימנים? האם לפני הסעודה או אחריה?
ובכן, בגמרא לא כתוב מתי, כתוב רק שאדם הביא בראש שנה את הסימנים הללו, לא כתוב מתי, אבל מרן עובדיה עליו שלום בתשובה בחבידת בחלק א', הוא מעיר שראוי לאכול אותם אך ורק לאחר ברכת המוציא ולא לפניה. מדוע? כי בדרך כלל האדם אוכל מכל זה שיעור יותר מכזית, הוא לא אוכל רק תפוח בדבש כזה קטנטן פחות מכזית, רק כל המאכלים ביחד מצטרפים בכדי אכילת פרס. ואז יש מחלוקת האם למרות שאכלת את זה לפני הסעודה, לפני ברכת המוציא, האם ברכת המזון פותרת, או שברכת המזון פותרת רק מה שאכלת בתוך הסעודה, אבל מה שאכלת לפני הסעודה, עליך לברך ברכה בפני עצמה. היודעים שבליל הסדר מקפידים לאכול כרפס פחות מכזית, ואפילו אם האדם אכל כזית, לא יברך בורא נפשות, כי יש בזה דעות, האם ברכת המזון פותרת, או לא פותרת. לפיכך, הנכון והראוי, אומר העובדיה, לעשות זה אך ורק אחרי ברכת המוציא. האם אחרי ברכת המוציא לפני האוכל, או אחרי שבית את האוכל?
זה כבר לא משנה.
אומר, זה כבר לא משנה. מרן הושיבה מציע וממליץ את הדברים המלוחים לעשות לפני האוכל.
כדי לפתוח את התיאבון.
כדי שאחרי זה אתה פשוט כבר גמרת את הכל, גמרת את ההודעה שלך תביא אותם. אז הוא אומר, את הקרעה ואת הרוביה ואת הסילק, כל הדברים האלה.
את הדברים הקשים, שפחות מתחשק לך לאכול.
לאחר מכן אתה אוכל את הסעודה של החג, ולאחר מכן דברים מתוקים לאכול בסופקים, אתה תאכל את התמרים וכל זה בהתחלה, דרך הגברת תרחה לסעודה, ואתה משאיר ולא אוכל כלום, ואישה נפגעת, וזה עוד ראש השנה, או שאתה אוכל בכוח, דברים מתוקים בסוף. הסדר, בתוך הדברים עצם אין בזה קפדה, אם כי מרן הושיבה מציין שם את דברי הר"ן בהלכות, ששם הוא אומר שהם מביאים סל לרב היי גאון, שהיה בתוכו חמישה דברים, והסימן שלהם קר כסת, קר זה קרעה רוביה, קרתי סילקה תמרה, זה קר כסת, והוא אומר ולוקח, פושט ידו תחילה ולוקח מהקרעה. כלומר, הדלע זה בעצם הדבר הראשון. ככה רב היי גאון, חכם מפני 1,000 שנה,
כן.
שהרמב"ם עליו שלום כותב עליו מעמודי ההוראה, אז זה הסדר הנכון. אבל שוב, אין חובה בדברים האלה, זו המלצה. מה שכן מאוד ראוי לעשות זה, בתוך הסעודה ולא לפני הסעודה.
ישר כוח. בית ההוראה פעיל 24 שעות בטלפון, ואנחנו מזכירים לכם את מספר הטלפון 03-55-00-228, 03-55-00-228. האם יש עניין לקנות חליפה חדשה, לקנות סמלה חדשה, בשביל סימן טוב לכבוד השנה החדשה?
ובכן, התורי זהב בשם מהרשל מביא בסמת אף-קוף פ-א' שעד רבה לא ילבש בראש שנה בגדי רקמה ומשי כמו בשאר ימים טובים. למה? כי אמנם בשולחן ערוך כתוב שמחבסין או מסתפרין בערב ראש שנה כדי להראות שאנחנו כשבחו בוטחים בך שתוציאו אותם זכאים בדין. אני אסביר את המשמעות. מה המשמעות של הדברים? אתה יודע, אתה מבקש מישהו משהו. אומר, טוב, בסדר, נראה. תשמע, אני סומך עליך. אתה תולה כל ביטחונך, בוא, אז הוא יותר מתאמץ שלך. אנחנו באים ריבונו של עולם, תולים ביטחוננו בו, או שם אנחנו יודעים, כדלים וחרשים דפקנו דלתיך. אבל הביטחון שלנו אחד, כי אתה אבא רחמן. אתה תולה ביטחונך בבורא עולם, לכן בורא עולם יותר ויותר עושה למען ישראל. מה שנקרא, עשה מען שמך, עשה מען ימיניך. אבל צריך גם האדם לא להראות זלזול ביום הדין. ולכן אנחנו לא אומרים הלל ביום ראש שנה. כי מי להראות ביטחון ולהישען. עד כדי להתנפח ולהראות זלזול לא מפחד, זה כבר רחוק. ולכן אומר, לא ללבוש בגדי רקמה ומשי, כמו בשערי המתויים. לכן, אדם שיש לו חליפה חדשה, זה יפה מאוד, אבל תשמור את זה ליום טוב של סוכות. שמה תקיים מצד ושמחת בחגיך. אבל כאשר ביום ראש השנה, אז זה לא ושמחת בחגיך, אלא ללבוש בגדי שבת, בגדים מכובדים, אבל חליפה חדשה, מכובדת, תשאיר את כל השמחה הגדולה הזאת.
לראות טוב, אבל לא ללכת על הקצה.
בדיוק.
טוב, קרה לי כמה פעמים שהתוקע תקע ורק באמצע, כשהוא תקע, נזכרתי שאני צריך לכוון לצאת ידי חובה. כמובן שזה לא קרה בתקיעות דמיושב, כי אז קוראים יאיר הצון וזה, אבל זה קורה בתקיעות בתפילה. רציתי לדעת, האם למפרע יצאתי ידי חובה?
טוב, ובכן, מרן כותב סימן תף קוף בטט, בסעיף טט, כותב שמה ככה. מי שתקע והתכוון להוציא את כל השומע, תקיעתו, ושמע השומע, והתכוון לצאת ידי חובה, אפילו שהתוקע לא מתכוון לאדם פלוני הזה, שמע תקיע שלו, הוא לא יודע אותו בכלל, יצא ידי חובה, שהרי התוקע מתכוון להוציא כל מי שישמענו. משיך מרן וכותב, לפיכך, מי שהיה מהלך בדרך, או אפילו יושב בביתו, ושמע תקיעום שליח ציבור בבית הכנסת, יצא. למה? כי השליח ציבור מתכוון להוציא את כולם. יצא בתנאי שהשומע התכוון לצאת. שהרי שליח ציבור מתכוון להוציא את הרבים ידי חובתן. הוא מתכוון להוציא כל אחד ואחד שהוא בעצם ידי חובה, מתכוון להוציא אותו. עכשיו, בהלכה אנחנו אומרים שאם האדם היה עובר ליד בית הכנסת, אז באמת תלוי אם כיוון ליבו יצא. לא כיוון ליבו, אז הוא לא יצא. אבל, וואו בירושלמי, אם האדם הזה לא היה עובר, אלא אם הוא עמד, אם הוא עצר, אז ממילא הוא יצא לחובה. למה? כי אפילו שהוא אומר, לא תכוונתי, אבל זה למה עצרת? המעשה שלך מוכיח. אתה יודע גם כן בואר שם, שאם האדם היה בביתו, או היה מחוץ בית הכנסת, אז שואלים, כיוון ליבו, לא כיוון ליבו. אבל אדם שנמצא בתוך בית הכנסת, בוודאי, באתי בית הכנסת בשביל לקיים כל המצוות הקהולות בה. ולכן, אדם נמצא בית הכנסת, ודאי שהוא כיוון ליבו. לא צריך שיתכוון באותו רגע. אני באתי לכאן כדי להתפלל, כדי לשמוע תקיעות. אז גם שהתוקע התקיע, לא, בשנייה הזאת לא התחלתי לחשוב על כך, אין בכך כלום, והרי שהוא יצא ידי חובה.
שר כוח. אני גבאי בית הכנסת, ומחפש חזן ותוקע לראש השנה ויום הכיפורים. כל אחד שאני מבקש ממנו דורש סכום כסף גדול, ואני אומר להם, זה אסור, צריך לעשות לשם שמיים, במיוחד שמדובר בראש השנה וכיפור. זה ממש אולי עבירה לקחת כסף, כי זה נקרא שהם עובדים ביום כיפור, אבל אני לא מוצא מישהו שיעשה זאת בחינם. מה עליי לעשות?
טוב, ובכן, שאלה יפה של גבאי, אז מה עליך לעשות? לשלם להם הרבה הרבה כסף, ומכל הלב תשלם את זה. עכשיו אני אגש שם לפן ההלכתי שבדבר. קודם כל צריך לדעת, מרן חנוך כותב הלכות תפילה, מביא תשובת הרשב"א. שהרשב"א כותב ששכר, חזן בשכר או חזן בחינם, חזן בשכר עדיף.
כי הוא בא בלב שלם.
כי א', הוא יעשה את זה יותר במסירות, ב', לא כל אחד שירצה יקפוץ. הלו אדוני, יש לנו פה מישהו שילמנו לו כסף, אז אתה לא יכול לקפוץ, אבל במקומות שזה בהתנדבות, אז כל אחד מחליט שהוא זה שראוי לעלות. לכן, אומר מרן, לגבי כל התפילות כולם, כדאי לשלם כסף, זה דבר ראשון. עכשיו, לגבי ראש השנה, לכאורה, הצדיק הגבאי שלנו טוען, לכאורה, מה עם שכר שבת, לכאורה, ובכן, מרן, השכן ערוך בסימן תו קוף פה, בסעיף ה' כותב, הנוטל שכר לתקוע שבת בראש שנה, או כדי להתפלל או לתרגם שבתות וימים טובים, אינו רואה מאותו שכר סימן ברכה. כך הוא כותב כאן. אבל בשכן ערוך בסימן שין זין, שמה הוא כותב שבעצם יריך בדבר הזה מרן בשכן ערוך שמה, וכותב שהדבר הזה אין בו חשש, והוא מסביר מדוע. הדבר הזה שאינו רואה סימן ברכה, אם אילו באו ביום טוב, ביום ראש השנה, פנו לי מישהו, אמרו, בוא תתקע אצלנו בשופר, ואל תדאג, נשלם לך. זה ממש אסור. זה נקרא לזכור פועל בשבת, וזה אסור, אפילו אם זה תקיעות בשופר. מה קורה באמת, שאם קורה כזה מצב חלילה? שהתוקע לא הצליח, ואז ניגשים, כנס שאומרים, תתקע לנו, מה נתקע לכם? אתה לא יכול להגיד לו, נשלם לך, זה שום דבר. הוא התפלל כבר בנץ, הוא עכשיו רוצה את הביתה. אתה רוצה להשאיר אותו. אתה לא יכול להגיד לו שלם לך כלום. תבוא, תתקש עם שמיים. אחרי זה, אם תבוא, תשלם לו מעצמך, מטוב לבך, יפה, אבל הוא לא יכול לדרוש כלום, ואתה אסוך לומר לו שום מילה. כותב מרן, סימן שין זין, כיוון שלא שחרו אותו בשבת, אלא לפני שבת. כיוון שזה לדבר מצווה, החכמים לא אסרו את זה כלל, אלא שמכל מקום סימן ברכה אינו רואה. כלומר, אם יתקח את הכסף הזה, יעשה בו עסקים, אז הם לא יסגשגו. אבל יקנה בזה חליפה, שמש זה צוחה ביתו, אומר מרן, שאין בכך כל חשש בדבר הזה. ולא רק זה, היה מנה ככה בספרד. אמנם הטור העיר עליהם סימן תו קופה, העיר של למה ככה הם עושים, אבל מרן, כמו שאמרתי, העריך בדבר הזה, לומר שאין בדבר הזה כל חשש ואיסור, מותרים לעשות כן. בפרט, אברכים, תלמידי חכמים שצריכים את הכסף, מותר לך תחילה לעשות את זה. מה כן? יוסיף חצי משפט. אם יכולים להוסיף משהו, כלומר, שלא יתפעלו רק בראש השנה, אלא יבואו גם, חלק מהתנאי, חלק מתוך ההסכם זה, שיבואו גם פעם, פעמיים לסליחות, זה נקרא שכר שבת בהבלעה, זה עדיף מהכל, כי בזה אפילו רואים סימן ברכה.
חזק וברוך, פרסומת מיד שווים.
אתם מאזינים למבית ההוראה, עם הרב מצליח מזוז והגשת ישראל כהן.
שבנו מהפסקת הפרסומות ואנחנו ממשיכים עם עוד שאלות. אני זוכר היטב שאבא שלי כשהיה חוזר מבית הכנסת היה תוקע לאחיותיי ואימי עם ברכה. וכאן שמעתי שלא לברך. מה נכון לנהוג?
טוב. ובכן, מרן בסימן תו קופטט, סעיביו כותב, אף על פי שנשים פטורות, יכולות לתקוע בשופר. לא אומרים, זה אסור לתקוע בשבת רגילה, חג רגיל אסור לתקוע בשופר. בכל זאת, ראש שנה מצווה לתקוע, גם לנשים שהן פטורות מעיקר הדין. מרן ממשיך וכותב, וכן, אחר, גבר, שיצא ידי חובה כבר, יכול לתקוע להוציאן, אבל אין מברכות ולא יברכו להם. מדוע? מפני שאיך הם יכולות לומר אשר קדישנו מצוותיו וציוונו. מי ציווה אתכם? הרי נשים בכלל פטורות. הרמ"א כותב והמנהג אצל אשכנזים שהנשים מברכות על מצוות עשה שהזמן גרמה. על כן גם כאן תברכנה לעצמן, אבל אחרים לא יברכו להם אם כבר יצאו והן תוקעים רק לנשים. אבל אם תוקעים לאיש המחויב, מברכים, אפשר לברך לו אף פי שכבר יצאו. למה? מה הטעם של אלו שמתירים? אומרים, אשר קדישה מצא וציוונו, לא אומרים, אשר קדישה מצא וציווני, ציווה אותי, וציוונו. ציוונו מדבר על כללות ישראל, לא אותי, את הגברים ציווה. אבל, דעת מרן שחן ערוך, שלא לברך, כמו דעת הרמב״ם עליו השלום. ומרן עובדיה מאוד מאוד עמל לחזק את פסק הזה של מרן שלא לברך. גם הגאון מורי ורבי הרב משה לוי עליו השלום, עמל לחזק את דברי מרן עובדיה עליו השלום, וכך כן שיבדל לחיים טובים וארוכים, מרן ראש הישיבה, כותב שהנכון הוא לא לברך לנשים. עם זאת, הוא אומר שלא צריך להילחם איתם בחוזקה, נשים שרוצו לעשות זה מפני, שהוא הביא שמבואר בתשובת הרשב"א, שכבר בספרד נשים נהגו לברך על הלולה וכדומה. היות שנשים נהגו לברך במנהג הזה קדמון של הספרדים, הרי ידוע, מספרד בעצם התפזרו אחר כך במקומות נוספים. במקום מנהג, לאמרינן סבל. לכן, הנכון הוא שלא לברך, כי לא כמו אצל האשכנזים, ששם היה מנהג ברור לברך. אצל הספרדים, המנהג בזה לא ברור. ולכן, מן הראוי שלא לברך. ומכל מקום, אם יש נשים שמבחות, אפשר לשתוק ולא לעשות מהדבר הזה מהומות.
שאלה נוספת ואחרונה, בית חבד המקומי ביקש ממני לתקוע בשופר ביום ראש השנה למשפחות מבודדות במספר כתובות שימסרו לי בערב ראש השנה, מה הדברים שעליי לשים לב עליהם?
ובכן, יש כמה דברים שצריך לשים לב. קודם כל, אני מבין שמשפחות מבודדות האלה לא יודע בדיוק איפה אתה תוקע, אבל צריך לשים לב. מקום שאתה תקיעה סביר, אתה לא עומד לידם, אתה נמצא בחדר אחר וכיוצא בזה, שהמקום שאתה תוקע בו, הם גם הם ישמעו כל שופר ברור. כי לפעמים אדם נמצא בתוך מקום כזה שהוא ריק וכדומה, ויש כל הברה, כל של הד כזה, ואז הם לא יוצאים מדי חובה. גם אתה באותו מקום לא שומע את ההד, אם הם שומעים קול של הד, אז לא יוצאים מדי חובה. כמו שכותב מרן סימן תקפז, אז יש לשים לב לנקודה הזו. יש עוד דברים. סביר להניח שהיום במקומות האלה הם בעצם, יש הרבה אנשים גם עם בניינים סמוכים שבאים לשמוע. אני שנה שעברה הלכתי, אחרי סיימתי בתפילה הצוות הכנסת, הלכתי לאחד מהמתפעלים שהוא היה חולה קורונה, אז הלכתי לתקוע. אז הוא היה בבית שלו איזה קומה, ואני הייתי למטה, תוקע, והוא פתח את החלון שלו ושמע. אני סיימתי לתקוע, אני רואה אנשים מתוך הבניינים הסמוכים, כולם בעצם פתחו חלונות, וכולם ישבו להקשיב, לא שמתי לב רק שסיימתי. אז בעצם, תודה רבה, תודה רבה, אבל בעצם שם, אז לכן לשים לב, לומר, כמו שכותב מרן, לומר כל השומע, אני מתכוון להוציא את כל השומע ידי חובתו. שככה בצורה כזאת, יש עוד אנשים נוספים, אז לשים לב לדבר הזה. דבר נוסף, צריך לשים לב למי אתה הולך, מי זה שמה שאתה, המבודד הזה שאתה הולך לתקוע לו. אם זה בעצם גבר, אז מן הראוי לכתחילה שהוא יברך לשמוע כל שופר. ומדוע? כיוון שאתה כבר רצת ידי חובה. ורק אתה בא לברך בשבילו. מרן כותב בלכות שבת סימן שען ג' יכול האדם לקדש עבור מישהו אחר? למרות שאותו אדם הוא בעצם, אני לא אוכל איתו, רק הוא אוכל. אתה יכול לקדש בשבילו. בתנאי שהוא לא יודע לברך. אם הוא יודע לברך, אומר מרן, הרי שמן הראוי שהוא יקדש לעצמו. אותו דבר פה אצלנו, מן הראוי שהשומע כל שופר, הוא זה שיברך לעצמו. זה לא מוסכם, אבל ככה יותר ראוי. אם זה בית הכנסת, שאתה בא לתקוע לאחרים, אז אתה תוקע מברך בשביל כולם. אבל אם אתה בא לברך בשביל אדם אחד, אדם אחד שהוא חולה או זקן או מבודד, מן הראוי שהוא בעצם יברך לעצמו. אם הוא לא יודע וכיוצא בזה, אתה יכול לברך בשבילו. אם זה נשים, כמובן שנשים, כמו שהזכרנו מקודם, שכתחילה אנחנו לא מברכים לנשים. זוהי דעת מרן שולחן ערוך, כך פסק מרן שיבה, ככה מנהג אצל רוב ככל הספרדים. עוד דבר אחד, כן. ידוע שבין הנשימות, בין השברים לתרועה בתשרת, צריך לשים לב לעשות הפסק כלשהו. יש בזה דעות, האם בין השברים לתרועה צריך לנשום בינתיים או לא. מרן מביא לשתי דעות. עיקר דעת מרן היא שצריך לעשות את זה בנשימה אחת. יעשה הפסק כלשהו, אבל בלי לנשום באמצע. אבל יש עוד דעה נוספת. לכן מרן כתב שבתקיעות במיושב יעשה אדם בנשימה אחת. אבל בחזרת השץ יעשה זה בשתי נשימות. מה הדין כאשר האדם בא לתקוע לחולה וכיוצא בזה, שתוקע בעצם רק 30 קולות בלבד, הנכון הוא צריך לעשות כדעת מרן, דהיינו, בנשימה אחת בלבד. יש עוד כמה פרטים, אבל אנחנו נסיים כאן, נאלץ. אני רוצה להודיע על דבר אחד מאוד חשוב.
כן,
בעזרת שנבח. יום רביעי הקרוב, בסייעתא כן. דשמיא, יש כנס בבית הכנסת של מרן ראש הישיבה, ברחוב הרב עוזיאל 50 בבני ברק, כנס שמיועד בעיקרו כמובן למורה הוראה, זה כנס שנערך מטעם בית ההוראה של כל ברמה בנשיאות מרן ראש הישיבה, התארחו שם הרב שקני, שהוא המומחה הגדול וחיבר ספר שלם על חוט רפואה ביום הכיפורים, לגבי כל המקרים הבעייתיים,
תרופות,
רפואות,
בכל המסתף.
כן, בדיוק, יום הכיפורים, זה כל מי שהוא מוץ, וסתם, כל תמיד חכם שרוצה להרחיב את הידיעה, אז יש הרצאה מקצועית בנושא הזה, של הרב שקני, ובנוסף, יהיה מיד לאחר מכן, הרצאה נוספת של הרב שניאור זלמן רווח, ראש מכון צוק להיות בארץ, לגבי השמיטה, בענייני הימים האלו, של כוח יש לו גינות נוי, ואיך מבצעים זה למעשה, כי אחות שמיטה כולם יודעים לעברוי ולעוקמה, ואפילו הספק נמוד את זה גם בדף היומי. אבל הלכה למעשה, איך עושים את זה כל אחד בגינות הנוי בבית שלו, יגיע שם איזה שמחים הצגת.
רחוב עוזיאל 50.
רחוב עוזיאל 50, בעזרת השם יום רביעי בשעה 3, הכנס יסתיים בשעה 6, 10:50 דיוק, לאחר מכן אמירת סליחות במקום, ולאחר מכן תפילת מנחה בעזרת השם.
שר כוח כבוד הרב, הגאון הרב מצליח חיים עזוז, רם בישיבת כיסא רחמים וראש בית ההוראה של כל ברמה, וישיבת כיסא רחמים, בית ההוראה פעיל, 24 שעות בטלפון 0355-00228. השיעור הזה משוכתב מדי שבוע בעלון הלכות מעשיות, כדאי לכם לקבל אותו מדי יום שישי. זה קורה במייל. a025606532 strudel@gmail.com ניתן להזין בשידור חוזר לתוכנית ולעוד מאות שיעורים מהרב בקו תורת חיים 025606532 וגם במערכת כל הלשון. יום טוב, המשך האזנה הרבה לרדיו קול ברמה, תודה לרוני גינדי, דוד טוויטו, אלקנה משיח, רמי אשר, יחיאל צולמן. יאללה ביי.